היא בכותרת של הרב צבי יהודה נעשתה על מצב הירידה והפירוד בין האידאות. אנחנו עוד מעט מתקרבים לפרק ד' של המאמר, שזה המצב בגלות, אבל הנושא הכללי בכל אופן הוא לפני הגלות. אנחנו מתחילים לדבר על הירידה, הפירוד בין האידאות. אז בשבוע שעבר התחדש לנו איזה הערה ככה על הדרך לקראת פורים, על המשמעות של חג פורים בתוך המתווה ההיסטורי. הסברנו שחג פורים, שמבטא במידה מסוימת את המצב של עם ישראל בגלות, המצב של עם ישראל כשהאידאות נפרדו, זאת אומרת עם ישראל נמצא במציאות שבה האידאה האלוהית לא מופיעה עליו, ישנו עם אחד והמן מקטרג עליהם ואומר ישנים הם או שאלוהיהם של אלה ישן. מה פירוש כל הביטויים האלה שהם ישנים או שאלוהיהם ישן? שהאידאה האלוהית לא מופיעה שם. זאת אומרת המצב הזה שהם ישנים, זה מה שנקרא שיש פירוט בין האידאות. ואז המן מזהה את החולשה הזאת ואומר, הנה עכשיו אפשר לחסל אותם. למה? בגלל שהמן תופס שעם ישראל הוא עם רק בגלל שיש לו בגלוי קשר לאלוקים, שהם שומרים מצוות, שיש להם תורה, שיש להם קדושה גלויה. ואם הקדושה הגלויה לא נמצאת, כלומר אם האידאה האלוהית לא מופיעה באופן גלוי, אז אין קדושה לעם ישראל. כל הקדושה שלהם היא קדושה גלויה. מה שנקרא, זה מה שנקרא דת. אנחנו עוד מעט נראה את זה. אבל הוא תופס שהם צריכים להיות דתיים. אם הם לא דתיים, הם לא קדושים. הקדושה שלהם היא קדושה דתית. באמת, אנחנו נראה בהמשך המאמר שהאידאה האלוהית בגלות הופכת להיות אידאה דתית. ובאמת המילה דת היא מילה מאוד בולטת בתוך מגילת אסתר. דתי המלך, דת, הדת ניתנה. זאת אומרת, יש שם רדוקציה למילה דת. הקטנה של המילה דת. במקום דת שקשורה לאלוקים, כל דבר שהחשברוש אומר זה דת. הדת ניתנה בשושן, השתייה כדת אין אונס, הכל זה דת. זה רק מראה כמה הדת זה מושג קטן, לא מושג גבוה. מה? כן, להבדיל, אבל כן, דלת אמות של הלכה, זה אומר שכל הקדושה של עם ישראל מופיעה בתורה ומצוות במובן הפשוט.
תגיד, היום הרב יוחנן נמשך על כל
האמרה
הזאת.
איזו אמרה? שהקדושה
היא רק בארבע אמות של ההלכה. כי למשל הרב קוק, שהוא מראה כמה שכל התורת חיים וכל זה, כאילו כמה שזה, הוא גם מקשר את זה להלכה, וכאילו
יש תפיסה
יהודית רבנית שאומרת שיש קדושה בעוד מרחבים במציאות חוץ מההלכה.
כן, בטח, ודאי. קודם כל, לפני הרבנים, זה מה שהתורה אומרת. כשאתה קורא חמישה חומשי תורה, על זה מדבר. התורה לא מדברת רק על...
בכל זאת, יש את האמרה הזאת של חז"ל, אז מה עושים איתה? איך מתייחסים אליה?
איזו, מיום שחרב בית המקדש אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דעת אמות של הלכה. אז אי אפשר להפוך את המשפט הזה למשפט אידיאלי. מיום שחרב בית המקדש אין לקדוש ברוך הוא בעולם הזה.
זה המצב כרגע, כל עוד זה.
כן.
אבל המצב כרגע, ואין כרגע, אי אפשר, לא תמצא כרגע קדושה במקום אחר.
כן, אבל זה כמו שאתה אומר,
שמתנו שכן תמצא.
לא, זה כמו שאתה אומר על אדם חולה, אדם חולה, אתה אומר, מיום שנפלתי למשכב, אין לי אלא לומר תהילים. אז הוא לא יגיד, יופי, והאידיאל שלנו זה רק לומר תהילים כל היום. מה הבעיה? עכשיו, הבעיה הזו קורית לכל בן אדם. אין בן אדם שזה לא קורה לו. שברגע שיש מצב שנמשך הרבה מאוד זמן, מצב חולני שנמשך הרבה מאוד זמן, ואדם לא יכול להישאר במצב שהוא יגדיר את עצמו כלא אידיאל. הוא רוצה להפוך את זה לאידיאל. זאת אומרת, הוא חולה, הוא נמצא בבית, הוא לא יכול לזוז, ואז בשבוע הראשון הוא אומר, וואי, אני מתגעגע כבר למצב.
אז הרפואה שלו זה הקדושה שבעלך.
מה זה?
אז הרפואה שלו זה הקדושה שנמצאת בעלך.
זה גם הרפואה, אבל בעומק יותר זה מה שיש לו. זאת אומרת, זה לא רק הרפואה שלו.
מה שיש לו לעשות, אין לו משהו אחר לעשות.
כן, מה אתה תעשה לבן אדם, בן אדם נכה, מה אתה תגיד לו עכשיו, תרוץ? אתה רוצה לצחוק עליו? מה אתה רוצה? אין לו רגליים, הוא לא יכול לעבוד, כלום. מה הוא יעשה? זאת אומרת, עם מפוזר ומפורד בין העמים, אז מה אתה רוצה להגיד להם עכשיו? תתאגדו כולם ותעבדו את השם. על מה אתה מדבר?
לא, אבל בכלל, אפילו לא דווקא לעם ישראל. בכלל, קדושה זה מושג כאילו שהוא לא דווקא, כאילו שהוא קיים בעוד ספרות.
או, אתה, בקיצור, אתה מעלה כאן כל מיני דברים שאנחנו נגיע אליהם בפרק הרביעי. זאת אומרת, מה קורה לאידאה האלוהית כשהיא עוברת רדוקציה ונהיית אידאה דתית, ואז גם הגויים יכולים ללמוד ממנה, כי באמת הדתות נוצרו מתי שעם ישראל בעצם נפל, נכון? הנצרות והאסלאם קמו מתי שעם ישראל גלה, התפרק. למה? כי דת זה דבר שאפשר להעתיק אותו, אבל להיות עם שכל המופעים שלו הם קשורים לאלוקים, זה דבר שהוא לא...
אי אפשר
להעתיק. הייתה אלילות, דת לא הייתה. זה לא בדיוק. מה? אלילות זה מקומי. זאת אומרת, היה קבוצת אנשים שמאמינה באל מסוים. דת זה משהו קצת יותר פורמלי, וגם באמת אתה רואה שהדתות התפשטו בעולם. זה לא היה מקומי. הדתות, בשונה מהאלילות, שהיו מקומיות לאלילים שהיו במקומות שונים, מיתולוגיות שונות שהיו במקומות שונים, הרבה פעמים זה היה, כאילו זה, להבדיל, האלילויות היו מאוד דומות לאיך שאנחנו תפסנו את אלוקי הארץ. שהקדוש ברוך הוא מופיע בארץ ישראל, כמו שהרמב"ן אומר, אלוקי הארץ. אז המיתולוגיות הרבה פעמים היו קשורים למקומות. האלילים היו קשורים למקומות. זאת אומרת, גם אם אתה מסביר שהם היו אלילים שקשורים לנגיד אל הגשם או אל האדמה, אבל זה היה קשור להופעה מסוימת מאוד מאוד ספציפית במציאות, אפילו השמש והירח. הדת הפכה להיות איזה תפיסה שכולם בכל העולם יכולים ליישם אותה. פרקטיקות דתיות.
הוא אומר לאדם האלילים שהוא יגיע למקום אחר והוא יבין שפה שולט אל אחר.
נגיד, לדוגמה. גם זה מורכב קצת, כי באמת המיתולוגיות היו להם איזה תפיסות רוחביות, אבל תמיד זה היה מחובר ל... זה קצת קשה לנו להבין, כי הדת בגדול היא סוג של הפשטה של מיתולוגיה. זאת אומרת, זה הפשטה, מה הכוונה? קודם כל, הדתות הגדולות, הם כבר הפשיטו את המיתולוגיות, אין הרבה אלילים, יש אל אחד. לא משנה אם זה תסביר, האב הבן זה רוח הקודש, אבל זה אחד. והמיתולוגיות הוא מלאות אלילים, מלאות אלילים. אתה מגיע למקום מסוים, יש אליל כזה.
אבסטרקט? כן.
זאת אומרת, המנטליות האלילית היא ראתה בכל דבר איזה מופע אלוהי. אתה רואה עץ, אתה לא רואה עץ פרי, סתם. אתה רואה פה איזה מופע שיש בו גם מימד אלוהי. והמופע הזה הוא גורם לך גם לעבוד אותו, או להתבטל אליו, או לפתח סוג של זיקה רוחנית אליו.
אתה אומר שהמיתולוגיה
נהייתה
יותר מופשטת?
לא, הפוך. הדת הפשיטה את המושגים המיתולוגיים והפכה אותם למשהו יותר כללי.
כן.
בסדר? זה יותר רגיוני.
זה יותר רוחני ולא עכשיו איזה סיפור שככה
בנבוטה
יש
בכלל. נכון. ואז זה גרם לאנשים גם להיות יותר רוחניים. כי המיתולוגיה היא עדיין הייתה בתוך הארץ, במציאות. עם החושים הפיזיים, עם התאוות והיצרים והכל, והדת, בגלל שמושג האל התרומם והתעלה לספירה אחרת, היא גם גרמה לאנשים להתרומם ולהתעלות לספירה אחרת. צריך לדבר על כל דת בפני עצמה והעניין שלה, אבל בגדול זה מה שקרה. זאת אומרת, הספרות הנמוכות עלו לספרות הגבוהות. זה מה שקרה בדחתך, הרב יסביר את זה גם. ובמימד האלילי, הספרות הגבוהות ירדו לספרות הנמוכות. זאת אומרת, הייתה אווירה פורימית, במידה
מסוימת.
הממד האלילי? הממד האלילי, לא, הכוונה, התודעה בזמן האלילי. כביכול, אלוהים ירד למציאות. ובזמן הדתי, אלוהים עלה למעלה. בסדר? זאת אומרת, זה, בגדול, זה מה שקורה. זאת אומרת, זה מה שקורה. אדם דתי הוא אדם שנוטש את כל תחומי החיים ומעגן אותם בתוך עולם רוחני בלבד. איפה אלוהים נמצא? ברוח. בגוף הוא לא נמצא.
המקום שאנחנו כאילו לא רוצים לקרוא לתורה וליהדות, זה מתוך המקום הזה שהיא כן קשורה לחיים.
נכון. היא קשורה ללאום. היא קשורה למציאות. הדת אף פעם לא תתעסק במציאות. בגלל שאת אלוהים אתה תמצא בפרקטיקה הדתית. הפרקטיקה הדתית היא לא קשורה לכל מרחבי החיים.
בן אדם יש איזה שם חילופי במקום לקרוא ציבור דתי, לא יודע מה,
לא, זה הניסיון, דתי לאומי, ציוני דתי, זה הרעיון, זה כאילו המהלך הוא לנסות להראות שזה לא דתי במובן החרדי. זה דתי שיש בו גם מימד יותר רחב. אבל בגדול, תורה הייתה אמורה לכלול את הכל. בכל אופן, כל זה היה חלק מהתיאור של מה שקרה בפורים. בפורים האידאות נפרדות. זאת אומרת, הצד הנקבי, שזה האידאה הלאומית, מתנתק מהמימד הזכרי, שזה האידאה האלוהית. כלומר, הצד המשפיע והצד המושפע מתנתקים אחד מהשני, ובגלל זה עם ישראל נראה כמו שהוא נראה. מצד שני, מה היתרון של המצב הזה? זה שהאידאה הלאומית יש לה הזדמנות להתעלות, כוונה להתרומם, לבחור מרצון במה שלפני כן נכפה עליה. למה הדור קיבלו בימי אחשוורוש? בגלל שעם ישראל כביכול התנתק מהקדוש ברוך הוא, נשאר לבד, ואז הוא יכול לבחור את מה שלפני כן כפו עליו.
כן. זה לא מקום יותר מדי מסוכן? הייתי אומר ש...
בוודאי.
הייתי אומר שאם הם מתקדמים לאט לאט וכמעט פנימה, זה הרבה יותר בטוח וכמה מתקדמים. אבל המקום של הבחירה זה פרש גדול מדי, שהוא כזה... כמו אדם שכאילו הרוחנות שלו מאוד גבוהה, אבל השני שלו מאוד נמוכה.
על מה אתה מאיר? אתה מאיר הערה על ה...
המקום הזה של הבחירה, שיש הפרשים כל כך גדולים.
מה? בפורים?
כן.
בטח, זו סכנה, סכנה. זאת אומרת, כמעט השמידו את עם ישראל בדבר הזה. צריך לדעת שכאילו הייתה סכנת כליה. למה? בגלל שכש... עוד פעם, אנחנו מקבלים פה עכשיו מושגים שעוזרים לנו להבין את כל ה... ממש את כל הקיום. כל הקיום גם שלנו. בן אדם בלי טעם לחיים, בלי משמעות, הוא מאבד את הרצון לחיות. זה מה שקרה לעם ישראל. עם ישראל בעצם בגלות איבד את טעם החיים. ואז מה הם עשו? הם הלכו למשתאות. למה? כי המשתה הוא ניסיון לתת טעם לחיים כשאין לך משמעות. זאת אומרת, הכליה החיצונית היא הייתה ביטוי לזה שמבפנים הם איבדו את זה. כאילו, הבן אדם איבד את טעם החיים שלו, ואז מישהו מבחוץ רוצה לחסל אותו. למה? כי הוא גם ככה מת כבר. הוא לא מרגיש שיש לו למה לחיות. למה אני חי? אז אין לו למה לחיות. גמרנו. ברור.
לא,
לא, הכוונה כשאני אומר האידאה הלאומית נשארה, האידאה הלאומית במצב השבור שלה, לא במצב ה... אני משתמש בביטוי אידאה לאומית בגלל שאין לנו מושג אחר, אבל ברור שאידאה לאומית ואידאה אלוהית זה רק שזה ביחד. מה שקרה זה אידאה לאומית שבורה מרוסקת. כוונה, הדבר, הרי זה עם מפוזר ומפורד בין העמים. זה לא אידאה לאומית שכולם שלמים. אני מנסה לוותר רק את זה שהמימד האלוהי לא נמצא ועם ישראל נמצא, כביכול לבד.
למה לא המימד האלוהי?
כי הוא נסתר. בוא נגיד את זה ככה, נכון? אנחנו מסבירים כל הזמן מה זה אלוהים, מה זה לאומי. בוא ניקח את זה במיקרוקוסמוס. אנחנו נשמה וגוף, נכון? אז כשיש לך נשמה, עכשיו לכולם יש נשמה, כי אנחנו חיים, כל עוד הנשמה וקרבי אני חי. אז מה זה כשהנשמה לא מופיעה? לדוגמה, זה שבן אדם לא יודע למה לחיות, זה ביטוי לזה שהנשמה לא מופיעה. או אדם שכל הטעם של החיים שלו זה בכסף ובאוכל, זה גם ביטוי לזה שהנשמה לא מופיעה.
איך
עוזרים
לאנשים כאלה?
רגע, חכה, שנייה, קודם כל בוא נביא
משווים, מסגנים.
רגע,
לעזור
להם. רגע, קודם כל בוא נעזור לעצמם. אז רגע, בן אדם אין לו למה לחיות, אז הוא חי בשביל אוכל וכסף וכבוד והנאות ושעשועים, בסדר? זה מצב של מוות. למה זה מוות? כי בן אדם יכול להגיד, וואי, זה כיף לי והכל, אבל אין לו באמת למה לחיות. איך אתה תגלה את זה? מתי שיהיה פתאום איזה אסון שפוקד אותו, או רגע מבחן של מלחמה או משהו כזה, אז הבן אדם, בגלל שאין לו, אין לו סיבה גדולה לחיות, אז אין לו, הוא לא יעמוד בזה. איזה אדם יכול להתמודד ברגע של משבר? רק מי שיש לו טעם עמוק לחיים. זה אומר, שווה לי לחיות, בשביל החיים האלה שווה לי למסור את הקיום, שווה לי לסכן את עצמי. אבל אם הכל זה בשביל כיף, אז אתה אומר, בשביל זה שווה לי למות? פשוט שיהיה לי כיף אחר כך שאני אוכל עוד לאכול ולשתות.
אני שואל, אבל איך ככה,
למה
מתאים
לך
את הדור של מרדכי? כאילו, איך יודעים שלא היה
להם
למה
לחיות? לא, אני לא יודע. אני רק מתאר את מה שרואים. רואים שהם משתתפים בתוך משתה של מלך רשע. רואים שהם לפי מדרשי חז"ל מוציאים אפילו את כלי המקדש, והחשברוש לובש בגדי כהן, והם יושבים בתוך הסיפור הזה ולא עושים שום דבר. איך זה יכול לקרות? איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות שיש מציאות כזאת שאתה יושב בתוך עומק הגלות ונותנים לך סעודה שהיא בקשרות המעודרת שלך, ובקיצור נותנים לך את האפשרות להיות דתי איך שאתה רוצה, רק תעזוב את השאיפות שלך לגאולה. אין גאולה. לא תהיה יותר גאולה.
בעצם כשהאידאה
האלוהית מתוקנת לדת, אז היא בעצם מותרת לאידאה לאומית? לא. זה אומר שאידאה לאומית ואידאה אלוהית מתוקנות, זה אומר שכל החיים מחוברים לאלוקים. מתי שיש סוג של חוסר הרמוניה בין שתי האידאות, אז נוצרים כל מיני מצבי בעיניים מזויפים. לדוגמה, אדם שאומר, שמע, כל החיים לא יכולים להיות קשורים לאלוהים, אז לפחות חלק מהחיים יהיו קשורים לאלוהים. לדוגמה, זה אומר, כשאני עובד זה סיטרה אחרה, זה לא קשור לאלוהים בכלל, הכל יצרי לב ומעללי אנוש. כשאני הולך לבית כנסת, שם אני פוגש את אלוקים. בסדר? רגע, אז תכף אנחנו נגיע לנקודה הזו, אבל קודם כל זה מה שקורה. זה אומר שאתה באופן קיומי האדם חווה את הקיום שלו כמנותק מאלוהים, ובשביל להיפגש עם אלוקים אתה צריך לעשות איזה סוג של פעולות דתיות, ורק שם אתה תפגוש את אלוקים. עכשיו
אני מקום הזה של הבן אדם שמשבר, והמחה של הקורס של הסדנות החשבה עשתה דוקטורט בתקווה, והיא סיפרה שבעצם היא עשתה מחקר חותני בזה וכאילו רעיונות עומק, ובפינתה שמתי מופיע תקווה דווקא כאילו ברגעים שבן אדם כאילו בתוך המצוקה הכי גדולה, ואז הוא ככה מחפש להיאחז בערכים, ברוח, בדברים נצחיים, ואז כאילו משם מגיעים כל הסיפורים של התקווה. בקשר לנתיר עם מה שספרת על
זה. נכון, זה האמת, הדוגמה שנתת היא דוגמה מאוד טובה גם להסביר את ההדור קיבלוה. כי ברגע של משבר, אחד מהשתיים מתרחש. או שאדם קורס לגמרי, והכל נופל, ואז בעצם הוא מת. מת מוות רוחני, מת מוות פיזי. או שהוא מעגן את החיים שלו מחדש במקום שנותן לו תקווה. שועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור. זאת אומרת, הייתה הווה אמינה בתקופת אחשוורוש, שזהו, שועתם לא היית לנצח, ותקוותם לא בכל דור ודור, חס וחלילה. ואז מה התגלה? התגלה שגם כשעם ישראל הכי הכי רחוק, בסופו של דבר הם מאגנים את הקיום שלהם בהשם יברך. איך זה התבטא? בזה שבסופו של דבר, גם מתוך שיא הריחוק, הם קיבלו על עצמם חג חדש. הם אמרו, אנחנו מוכנים לקבל על עצמנו יום טוב. לא יום טוב, יום טוב לא התקבל. חג. קיבלו חג. אבל עוד פעם, הסרטוט של המהלך הוא כזה, עם ישראל יוצא לגלות בגלל שהוא לא היה מחובר בעצם לרוחניות, לאלוקות. הוא יושב בגלות ולאט לאט מאבד את טעם החיים שלו. הוא שוכח שהוא מחובר לאלוקות ויכול להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, לאידאה האלוהית. ואז הם נמצאים במצב של, גם הרב כותב את זה באורות, באורות ישראל ושורשו בארי, שיש דבר שנקרא נסירה. נסירה זה אומר ששתי האידאות שהיו מחוברות בהתחלה בצורה טבעית מתפרדות אחת מהשנייה, ננסרות, כמו זכר ונקבה, ננסרות, ואז יש מצב שנקרא דורמיטה. דורמיטה זה אומר תרדמה. תרדמה שהזכר כביכול נרדם. נכון שמתארים את זה בסיפור בראשית, שהקדוש ברוך הוא מפיל תרדמה על האדם, ואז הוא מנסר, הוא מנתח כביכול את הנקבה ממנו. אז מה זה אומר שהזכר נרדם? שהקדוש ברוך הוא כביכול ישן. בגלל שזה המימד המשפיע. המימד המשפיע לא דומיננטי. זאת אומרת, נגיד אדם היה מחובר לדת, היה דתי, פתאום הוא כבר לא חווה שום דבר דתי. אין לו תחושה רוחנית מבפנים. עכשיו, הוא נהיה חילוני. ואז מה אתה אומר? מה זה נותן לך? מה ההזדמנות שזה נותן לך להיות חילוני? לבחור בזהות שלך. אתה בוחר בזהות שלך. כל עוד אתה מרגיש, כן, כל עוד זה מבפנים, כל עוד מבפנים אתה מרגיש שאתה מחויב, אתה לא בוחר בזה. אין לך בחירה אמיתית. ברגע שנמסרה האידאה האלוהית מהאידאה הלאומית, כביכול זה מצב פירוד שמסכן את עם ישראל, ומצד שני, זה הזדמנות של עם ישראל לבחור מרצון במה שלפני כן כפו עליהם. אז הנסירה יוצרת פירוד, אבל הפירוד מאפשר להיפגש מחדש עם מה שלפני כן נכפה עליך. וזה בעצם הסוד של פורים. הסוד של פורים זה הנסירה. נמסרים הפרצופים, האידאה האלוהית מהאידאה הלאומית, אבל מה זה נותן?
הנסירה זה הסכנת כיליון?
הנסירה זה ההפרדה בין...
בסיפור זה
הסכנת כיליון? הסכנת כיליון זה מה שנוצר כתוצאה מהנסירה. זה כמו פעם ראיתי במשל,
אז מה זה הנסירה?
רגע, פעם ראיתי במשל שנגיד זה כמו ילד שהולך עם אבא שלו, כל עוד אבא שלו נמצא לידו אז אף אחד לא מוכן לפגוע בילד. כשהילד הולך לבד, זאת אומרת, הנה יופי, עכשיו אבא שלו לא איתו, אנחנו נחסל אותו. אז אותו דבר, זאת אומרת, עם ישראל נמצא בגלות, האבא כבר לא נמצא איתם, אין תחושה שהם חזקים, אין עוצמה, ואז אתה יכול לפגוע בו, כביכול נוצרת תחושה שאתה יכול לפגוע בו.
בעצם הנזרש בדיוק.
מה?
הנזרש על המלא.
נכון, נכון, כן, זה מוסס על זה, למשל.
בעצם הנסירה זה הדבר שגרם מה בסיפור זה הנסירה?
הנסירה זה לא.
זה הגלות אולי.
עצם הגלות, זאת אומרת, אנחנו מופיע, המגילה כבר מופיעה לפנינו כמצב נסור,
כן.
מצב נפרד. עם ישראל לא נמצא במצב של חיבור לאידאה האלוהית. עכשיו, הדבר הזה הוא מתבטא בפיזור, הוא מתבטא קודם כל ביציאה מהמקום. עם ישראל יצא ממקומו, פיזור, ובמצב האחרון זה מופיע בסכנת השמדה. בעצם שלושת הפרמטרים ליציאה מהשלמות של האדם. הוא יוצא ממקומו, מתפזר, ויש סכנת השמדה עליו. עכשיו
סכנת השמדה זה מקביל לזה שהוא לא בשלטון של עצמו?
כן. וזה אובדן של משמעות החיים, אובדן של טעם החיים. ואז בעצם יש בקשת השמדה מבפנים, האדם מאבד את טעם החיים, ואז גם מבחוץ יכולים להשמיד אותו. זה כמו בן אדם חולה. בן אדם חולה זה אדם שבדרך כלל הכוחות הגופניים נחלשו אצלו, ואז יש סוג של השתלטות, יכולה להיות השתלטות של כוחות מזיקים. בסדר? ראיתי באיזו שיחה של הרב טאו, הוא שאל פעם איזה רופא, נקודה מאוד מעניינת, זה השיחות שלו לפורים, אז היה דבר מעניין שהוא תיאר פה. סטודנט לרפואה הסביר לנו פעם על תופעת הנמק, שכאשר נפגעת הספקת הדם לאיבר מסוים משתלטים עליו חיידקים והוא נרכב. שאלנו למה אי אפשר לטפל במצב כזה בעזרת אנטיביוטיקה, והוא השיב שאנטיביוטיקה יכולה לטפל בחיידק אחד או במספר חיידקים בודדים, אבל כשיש מיליוני חיידקים בכל מיני וריאציות לא ניתן לטפל באנטיביוטיקה משום שהיא כבר אינה יעילה. ואז שאלנו אותו, מאיכן הגיעו פתאום כל החיידקים הללו ברגע שאין הספקת דם לאיבר? והוא ענה, חיידקים קיימים כל הזמן באוויר, באוכל ואפילו בגוף עצמו. ומה דוחה אותם? הבריאות של האדם. לאדם יש מערכת חיסונית שמתגברת כל הזמן על מזיקי הגוף. החיים בנויים מהתגברות טבעית של החיים על הכוחות המחלים את החיים ובאים להחריבם. דבר המביא להתגברות מתמדת של החיים באדם. לכן אין צורך, זאת אומרת, החיידקים הם גם כוחות מחלים, אבל הם כוחות שעוזרים לגוף להתגבר עליהם. נכון, כמו שאתה נותן חיסון לילד, למה אתה נותן לו חיסון? אתה עוזר לגוף להתגבר. אתה מכניס חיידק מוחלש, ואז אתה מעורר את הגוף להתגבר עליו. זאת אומרת, מה תפקידם של החיידקים? זה אנטיתזה אליך. נגיד, כמו, נגיד, עכשיו הייתי דוחף אותך, אז היית מתגבר עליי, נכון? היית מזיז את עצמך בחזרה. אז מה עזרה לך הדחיפה שלי? הדחיפה שלי עזרה לך לגלות כוחות כדי להתנגד. אבל ברגע שהאדם מאבד את הכוח שלו, אז מישהו דוחף אותו, אז מה קורה לו? נופן. זה מה שקורה לאדם שהוא לא בריא. אז חיידקים מתגברים עליו, במקום שהוא יתגבר עליהם. זאת אומרת, כל החיים הם בעצם תנועה של רצוב השוב. זאת אומרת, יש כל הזמן כוחות שמתנגדים, אבל אדם לא צריך להיבהל מהכוחות המתנגדים. אתה תגיד משהו, התנגדו אליך. אתה צריך לא להיבהל מזה ולהגיד, בסדר, אני באתי לכאן בשביל להתמודד. אני לא מפחד מזה שהתנגדו אליי. התנגדו. אני אגיד את מה שאני רוצה. בסדר? לכן אין צורך לחפש מאיכן צצו פתאום החיידקים. הם לא צצו. הם היו קיימים כל הזמן. וברגע שאין את הכוח להתגבר עליהם, הם ממילא תוקפים. גם צריך להבין שהחיידקים הם לא רעים, זה תפקידם. התפקיד שלהם הוא לאכול את החיים. רק שברגע שאדם בריא, אז הוא יודע להשתמש בחיידקים במה שצריך, והם לא אוכלים אותו. אז הרב טאו מוסיף ואומר, כך הוא גם במלחמה הרוחנית. העולם מלא מזיקים מלמעלה עד למטה. החיים והאווירה של הפרט ושל החברה. החיים בנויים על התגברות על המזיקים. אדם לעמל יולד. כאשר הדעת מסתלקת מהחיים, על ידי השכרות, או אפילו בגלל התגברות הדעת והשמחה, האדם נמצא אז בספרות רוחניות, והגוף נשאר ללא מנהל. משמעות הדבר היא שאין מנהל המערכה נגד היצרים ונגד החיידקים המוסריים שנמצאים מסביבנו. באותה עת אין לשכל יכולת לנהל ולבחור בטוב ולסור מרע, ואז החיים בעצמם הם טרף לכל ההני דקיימי אלן ככיס ללאוגיה, כל המזיקים שמקיפים אותנו כדברי הגמרא בברכות. זאת אומרת, כאן הוא מסביר מה נשתנה פורים, ששם אפשר להשתכר בכל זאת. כאן אנחנו מגיעים לנקודה בדיוק, אנחנו מגיעים בעצם לסגולה של פורים, מה שהתגלה בפורים זה שאין דבר כזה אצל עם ישראל אידאה לאומית מנותקת מאידאה אלוהית. בתוך עם ישראל שכביכול נראה לך חילוני לגמרי, מסתתרת קדושה. מה שהמלך רצה להגיד שלא קיימת, הוא רצה להגיד שעם ישראל כשלעצמו הוא לא קדוש, ומה שהמן רצה להגיד ישנו עם אחד. מה שאנחנו עושים בפורים זה בדיוק את התנועה ההפוכה. אנחנו מסלקים את הדעת ומראים שהקדושה שלנו היא לא בגלל הדעת, היא למעלה מהדעת. זאת אומרת, הקדושה מופיעה בנו גם כשהדעת לא קיימת בנו. הדעת זה כל מה שאנחנו מגדירים שליטה, המודע שלנו. נגיד אני רוצה עכשיו להגיד איזה מילה לא טובה על מישהו, אז הדעת שלי אומרת, מה אתה אידיוט, מה אתה עובר על ההלכה, אתה מדבר לשון הרע, ואתה גם תגרום לעצמך אחר כך לנזקים בגלל שהוא יסנה אותך. זה דעת. זה אומר שיש בתוכי חיידק שרוצה לעשות משהו רע, והדעת שולטת על החיידק הזה. אבל מה יקרה אם הדעת לא תהיה? וואי, איזה לחץ, איזה פחד, מה יקרה? התגלה בסוף שבעצם אני רק רשע, אני לא רוצה דברים טובים, רוצה רק דברים רעים. או שיתגלה שבעומק עומק הלב שלי מה שאני רוצה זה דברים טובים. זאת אומרת, גם כשהתת מודע ישלוט עליי, גם אז אני רוצה דברים טובים. זאת אומרת, בשונה ממה שפרויד אמר, שהתת מודע של האדם הוא נטו יצרים, יש תת מודע מתחת לתת מודע, שזו על מודע. נכון, ולכן צריך הרבה זהירות וזה, ויכול להיות שהסיפור הזה, חשבתי לעצמי שהסיפור שמופיע שם בגמרא במגילה בדף זין עם רבא ושחטי ודרב זרע שהוא הרג אותו, קודם כל זה בא להגיד שאתה צריך להיזהר שגם צדיקים גדולים מאוד יכולים לשתות ועלולים להגיע למצבים לא פשוטים, וזה בא לשמח את הבן אדם, להגיד לו, תשמע, אל תדע, גם צדיקים גדולים גדולים כשהם השתקרו לא קרו דברים טובים. בסדר, זה לא להילחם. מה? זה אומר שצריך, אני אומר את זה ככה. כתוב, מחי אביניש לביסומי, והפשט לדעתי, זה ביסום, זה פירוש, המילולי של זה זה ריח טוב, נכון? בוסם, כמו בוסם. התפקיד של השכרות הוא לשחרר את המימד האוהב של האדם. יש מימד אוהב באדם, והוא לא מתבטא רוב השנה, בגלל שיש לו חשבונות וכל מיני דברים. אם האדם עובר את הגבול, לא מתבטא המימד האוהב שלו, אלא המימד, אפשר להגיד, המימד הכואב שלו, המימד הכועס שלו לפעמים, המימד האגרסיבי שלו. צריך הרבה, הרבה זהירות, איך אתה מצד אחד שותה. מצד שני, אתה כל הזמן שולט על המימד הזה, שאתה אומר, הנה, השתחרר מה שרציתי לשחרר, וזהו, לא רוצה יותר.
להתבשם טוב.
להתבשם, כן. כאילו, כל המצבים האלה שאנשים מגיעים לכל מיני דברים לא טובים, זה בגלל שהם פשוט לא יודעים איך לשתות. באמת, הם לא...
אני
חבר
את זה שם, אבל זה שם, והתחיל
לצפוק פרשם. כן, סיפרת על זה. סיפרת על זה.
די. זה טוב, אבל זה כאילו...
מה טוב?
לא, הוא התערבל על חורבן הבית. הוא התערבל על בית המקדש.
לא, בסדר.
זה מצוין, אבל זה לא טוב. הוא עורד לעצמו דם בפנים.
קיצור, זה...
זה לא טוב. עוד אחד
שכאילו... בוא נגיד ככה, יכולים להיות דברים יותר גרועים. אבל זאת הנקודה. בסופו של דבר זה מה שאנחנו רוצים לגלות. זאת אומרת, השתייה בפורים היא מגלה שעם ישראל, גם כשהוא לא נמצא במצב של דעת גלויה, מתגלה שם קדושה. זאת אומרת, אומרים לך, תשמע, אם אתה תהיה בלי תורה בכלל, ולא יהיה לך מצוות, איך אתה תתנהג? נכון? בסוף לא יישאר ממך כלום, אתה לא תהיה רוחני בכלל. וזה מה שעושים בפורים. חומריות מוחלטת. זה מה שהמהר"ל כותב באור חדש. כל הדעת מסתלקת מהאדם. חג שאין בו קדושה כביכול כלל. האלוהות יורדת לתחתית המדרגה, לא מופיע שם קדושה בכלל. מה מתגלה? שכשאתה נמצא בלי דעת, אתה מחובר לקדוש ברוך הוא. אבל יש כאן מימד שבשביל שזה יהיה קצת יותר מובן, אני חושב שהמימד שמתגלה זה המימד של האידאה הלאומית. מה הכוונה? יש שתי דרגות הופעה. קודם כל, בשביל שתתגלה האידאה האלוהית, אתה צריך שתהיה לאומיות. עם ישראל יהיה ביחד, מאוחד. לכן אסתר אומרת, בשביל לנצח את המן, מה צריך לעשות? לך כנוס את כל היהודים. ואז צומו עליי והתפללו. אבל קודם כל, לך כנוס את כל היהודים. השלב הראשון הוא להתאחד. כי הגלות יוצרת קודם כל יציאה מהמקום, ואז פיזור. אז מה התיקון לפיזור? קודם כל להתאחד, להיות ביחד. אם יהיו ביחד, יוכלו להתקדש. אז מה המצוות של פורים? כל המצוות של פורים. המצוות של חיבור, נכון? שלוח מנות, מתנות לאביונים, משתה ושמחה, וקריאת מגילה. כל הדברים האלה זה כינוסים שונים, והתכנסויות. אתה נותן משלוח מנות, אתה מתאחד עם השני. מתנות לאביונים, אתה לא שוכח את החלשים. סעודה, כולם מתאחדים ביחד סביב אירוע משמח. מקרא מגילה, ברוב המדרת מלך, כולם מתכנסים בשביל לפרסם את הנס. אז כל הממדים של פורים, כל מצוות פורים, זה מצוות שקשורות להתכנסות ולהתאחדות. שזה השלב הראשון לפני החלות של הידיעה האלוהית. לפני שאתה רוצה שיהיה הידיעה האלוהית, קודם כל תתכנסו, תתאחדו ביחד, סביב משהו. עכשיו, ברור שאתה מתאחד לא סביב משחק כדורגל. אתה מתאחד סביב נתינה, אתה מתאחד סביב אהבה, אתה מתאחד סביב פרסום הנס, מתאחד סביב דברים טובים. זה הבסיס הראשון. וזה בעצם מה שמתקנים בפורים, מתקנים את הפירוד. הפירוד הוא בעצם בעומק, הוא גם פירוד מאלוקים. כשבן אדם אומר, אני לא אוהב אנשים אחרים, אז הוא בעצם לא אוהב את אלוקים. כי אלוקים לא מופיע רק אצלי, מופיע אצלי כולם. אז ברגע שאדם אוהב אנשים אחרים, זה המפתח לאהוב את אלוקים. כי אלוקים זה לא איזה אבסטרקציה כזו, זה אלוקים זה החיות, החיות שמופיעה בכל דבר בעולם. אז ברגע שאתה מבטא אהבה לאנשים מסביב, ואתה אומר איזה חמוד אתה ואיזה מתוק אתה, אז אתה מגלה בעצם שבכל אחד יש איזה מימד קדוש.
יש אנשים שאוהבים לעשות את זה גם בלי להשתכר.
יפה, בגלל זה, בגלל לא חייבים להשתכר.
אתה מבין?
מה?
יש אנשים שגם להשתכר
יעזור להם. אבל השאלה מה זה מיכאי אביניש לביסום עד לא ידע בן ארור המנה ברוך מרדכי. המשנה ברורה לדוגמה אומר שהוא לא יבדיל בין מה שהביא לנס, האם זה מרדכי או המן, שזה גם אותו רעיון. זאת אומרת, החיבור לאלוקים הופך להיות חיבור כל כך עמוק שבן אדם אומר, שמע, בסופו של דבר המן הוביל גם למשהו טוב. הוא לא תכנן את זה, אבל הוא גם הוביל למשהו טוב. אסור להגיד את זה כשאתה נמצא במודעות, אבל כשאתה לא מודע אתה יכול להגיד את הדבר הזה. אבל זה הרעיון בסופו של דבר. זאת אומרת, התמצית של פורים זה לגלות שגם שעם ישראל נמצא, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, בסוף, סופו, זה חג שנמצא באדר, שזה בסוף השנה, הפוך לגמרי מניסן, עם ישראל נמצא בסיום כביכול, מתגלה שהם קשורים להשם. בסיום קשורים להשם. ככה המהר"ל כותב באור חדש, ישראל, שבסופו מופיע השם אל. זאת אומרת, גם כשאתה חושב שהוא נגמר, בסוף יש אל. בסוף יש אל. הוא מתגלה שגם כשהוא כביכול עומד להיגמר, גם שם שם השם נמצא עליו. אז זה היה ככה חזרה קצרה על מה שדיברנו עליו שבוע שעבר, לנסות לחבר את ימי הפורים למהלך האידאות. זה מהלך האידאות. פורים מבטא את הממד של הפירוד בין האידאות, אבל גם שם, ובאמת בסופו של דבר, פורים הוביל לבניין בית המקדש השני. הנקודה יפה שראיתי, שנכון, המן שקל כסף לתת לגנזי המלך. ופרשת הכסף היא קשורה, קיצור, כל הסיפור שם היה קשור לכסף בסוף. מה עשו עם כל הכסף הזה? חז"ל אומרים שהשתמשו בו לבניין בית המקדש. אתם מבינים מה קרה פה? קרה פה, המן השקיע כסף, הוא היה רצון להשקיע הרבה כסף כדי להרוג את עם ישראל, ומה קרה בסוף? אותו כסף שהיה אמור להיות מושקע לחסל אותם, הפך להיות הכסף שאיתו בנו את בית המקדש. אז זה לפעמים קורה שהרע בעולם, בעצם זה כל העניין של היפוך הרע לטוב, שהרע בעצם זומם מזימות כדי להחריב את הטוב, ובסוף אותם כוחות שהרג יס בשביל להחריט את הטוב הופכים להיות מה שמחסל אותו, מה שגורם לו טוב. אז אצלכם זה נמצא בתחילת עמוד כקוף זין, זה פסקה שמתחילה במילים אמנם האנושיות בכללה. מה זה קוף וב ואז קוף זין? כן. אמנם האנושיות בכללה, אנחנו מדברים על אנחנו מדברים על הזמן, המצב האנושי של בית ראשון, שבו עם ישראל התעלה ברמת הכלל, אבל הפרטים לא היו שם, הפרטים לא היו בפנים. נתנו דוגמה לדבר הזה, זה כמו שבן אדם עולה לרגל, מתחבר לאלוקים, רואה את כל העם ביחד איתו, איזה יופי, חוזר הביתה, החיים שלו האישיים בכלל לא קשורים לשם. שם יש יצרים, ושם יש תרבות זרה, ושם יש השפעה של עובדי אלילים שנמצאים סביבו. נכון. זאת אומרת, הכלל, ברמת הכלל, כולם היו מאוד קרובים לאלוקים, במקדש והכל, ברמת הפרטים, שום דבר. אמנם, עכשיו, המדרגה הזאת הייתה קשורה גם לגויים. שימו לב, שעם ישראל הוא כמו לב באיברים, ולכן, אותה מדרגה שהם נמצאים בה, משפיעה גם על הגויים, ולהפך, הגויים גם משפיעים על עם ישראל. אמנם האנושיות בכללה לא הפרידה אז עדיין בהחלט את הענף הלאומי משורשו הטבעי, והתכונות הלאומיות עם הנטיות האלוהיות שימשו בערבוביה בהמון עמים רבים. אבל מה הייתה תכונת ערכה של נטייה זו? זאת אומרת, הייתה לאומיות שמחוברת ביחד עם אליליות. מה הייתה תכונת ערכה של נטייה זו לאנושיות במרחבי סדרותיה? נטייה אחורה, פיראית, מלאה רשע וחסל ושפלות חומרית, אשר אך ניצוץ קלוש בלתי נרגש של אורה כוחנית, כוחנית פוטנציאלית, מחיה אותה תחת גלי הזוהמה הרבים אשר כיסוה. כל זה ראינו בפעם הקודמת, וכנסת ישראל מחוברת היא באורקים ידועים לגבייה האנושית הכללית וסובלת את מחוביה, כמו שהזכרנו מדברי הכוזרי במאמר שני. עם ישראל הוא לב באיברים, והוא רב הבריאות ורב החולי, כי אם הגוף חולה גם הלב חולה, אם הלב חולה גם הגוף חולה. כל זמן שלא תתנסה לסלול מסילתה האלוהית המיוחדת לה, אשר על ידה תהיה קשורה בגבייה הכללית קישור של השפעה רוחנית לטובה ולא של קבלה גם לרעה. זאת אומרת, עם ישראל צריך ליצור לעצמו סוג של תרבות ייחודית שתיצור השפעה בתחום הרוחני ולא לקבל מאחרים. כי אצל האחרים, תזכרו, זה בעצם אחד החילושים של מהלך האידאות. עם ישראל הוא העם היחיד בהיסטוריה שהצליח לשלב בצורה מוצלחת בין אידאה אלוהית לאידאה לאומית. אצל כל העמים זה תמיד בא או בערבוב מיתולוגי, מיתוס, או דתי, שזה הפרדת הדת מהמדינה. זאת אומרת, הפרדת העולם הדתי מהמדינה, שזה עולם החול. עם ישראל הוא היחיד שקיבל תורה, ולכן הוא יכול לכוון את כל החיים לפי רצון האלוקי לאלוקים. זאת אומרת, גם המלך קשור לאלוקים, גם המשפט קשור לאלוקים, לא רק הממד הדתי, גם הממד הכללי, גם מלחמה יכולה להיות מנוהלת לפי ערכים. זה דבר שאצל האלילים, העמים האלילים, מה היה? הם הרגישו רוחניות, אבל הרוחניות לא גרמה להם להתרומם, אלא להוריד את הרוחניות לתוך היצרים. מה הכוונה? לאדם יש נגיד דחף של כעס ודחף של אגרסיה, ואז בגלל שהוא מחובר למימד הרוחני שלו, אז להפך, הוא מקבל סוג של עוצמה רוחנית להיות אגרסיבי.
ואז הוא כובש.
נכון, נכון. הוא מכניע את כולם. מה שרואים אצל הערבים היום. במקום שהדתיות תעדן ותגרום לאנשים להיות מוסריים, היא הופכת אותם לאכזריים יותר. בגלל שבחסות הדת אתה יכול להיות יותר אכזרי.
יש גם איזה אמרה שאם עם ישראל לא היה מקבל תורה, אז הוא היה כובש כל העם.
גם הגמרא בביצה אומרת שעם ישראל עזים שבאומות, שניתנה דווקא לכן ניתנה להם התורה, כי עזים. יכול להיות שלזה אתה מתכוון, אני לא בטוח שזה אותו עניין, אבל
איך אברהם יצא?
מה?
איך אברהם יצא מתחת?
אברהם? מה? מה זאת אומרת איך הוא יצא?
איך הוא, למה הוא לא היה עודתי או בגן?
דתי, דתי לא היה, כי לא היה דתי. למה הוא לא היה פגני? זה החידוש של אברהם אבינו. החידוש של אברהם אבינו זה שבשביל להתחבר לאלוקות כמו שצריך, צריך מידות טובות. זה מה שהאבות חידשו. האבות חידשו שצריך צדקה ומשפט וחסד ורחמים. וכל ספר בראשית בעצם מלמד אותנו, כמו שחזל אומרים, כל ספר הישר, האבות שנקראו ישרים. מה הם גילו? הם גילו שלהיות נברא והבורא, אם הנברא רוצה להיות דומה לבורא, הוא צריך ללכת בדרכיו הישרים. ואם אתה מתחבר לדרכיו הישרים, אז גם האמונה שלך הופך להיות אמונה נקייה ומזוככת. במקום להוריד את האלוהות לתוך היצרים, האדם צריך להתרומם לחיים אלוהים ישרים. זה מה שאברהם אבינו גילה. הוא גילה שיש מגמה פנימית בבריאה של הטבה, שהבורא ברא את העולם להיטיב. חסד, חסד, צדקה ומשפט.
וזה הוא עשה אפילו שהוא לא נוצר כמו עם ישראל לאום ו...
תראה, אפשר להסביר את מה שאברהם אבינו קלט כאיזה מחקר פילוסופי, הוא קלט שהבורא הוא אחד ולא רבים, אבל בעומק זה לא הבנה פילוסופית, זה לא שהוא היה חוקר פילוסוף, זה שהוא קלט באינטואיציה פנימית מהו הבורא. זאת אומרת, הוא קלט מתוכו שמגמת הבורא היא הטבה, ובשביל להיות מחובר לדרכיו אני צריך להתנהג כמוהו. זאת אומרת, ההקדמה של הנציב בספר בראשית, האבות שנקראו ישרים, שהם רצו בטובתם גם של העמים הלא טובים, רצו בתיקונם. כלומר, עבודת המידות, מה היא עושה? מה עבודת המידות נותנת לאדם? באדם יש נשמה אינסופית, יש בו טוב, טוב אלוקי אינסופי. ברגע שהמידות של האדם לא מתוקנות, אז הטוב האינסופי הזה הוא יוצא בצורה אחורה, כמו כלים, כלי נגינה, כלי מוזיקה לא מכוונים. מידות לא מתוקנות זה כלים לא מכוונים, אז אתה שומע מוזיקה רק שהיא מזויפת, משהו מזויף שם. המידות המתוקנות הן מכוונות את הכלים, ואז יוצאת מוזיקה נעימה, יוצאת מוזיקה טובה. הפוטנציאל המוזיקלי היה קיים שם, יש כלים ויש מוזיקה, אבל אתה צריך כלים מתוקנים בשביל שזה יופיע. מה שאברהם אבינו גילה, למה הוא גילה אל אחד? מה זה אל אחד? אחד שיש לו מטרה אחת, יש לו מגמה אחת. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה לא רק שהוא אחד ולא רבים פילוסופי, זה שיש לו מטרה אחת, יש לו מגמה אחת. מעבר לכל התחפושות יש מגמה אחת שהיא מניעה את כל הצדדים. זאת אומרת, לא כסף ולא כבוד ולא בגלל שהוא רוצה שיעבדו אותו, הוא רוצה טוב, הוא רוצה שיהיה לך טוב, אז הוא מבקש שתעבוד אותו, כי הוא יודע שזה הדבר שיהיה לך הכי טוב. הוא לא צריך את העבודה לעצמו, הוא רוצה לעשות שלך יהיה טוב. כשאברהם הבין את זה, אז הוא בנה בעצם, התחיל לבנות חברה שמבוססת כולה על העניין הזה, על הנקודה.
מה
הועיל לגלות מצרים? אתה שואל שאלות מאוד, זה שאלות, צריך לברר אותן לעומק. בתמצית, היא הועילה להפוך עם מפוזר למקשה אחת, לעם אחד. זה בעצם מה שגלות מצרים יצרה, זה קור הברזל. היא הפכה משפחה שהתפזרה להרבה לאחד, לעם אחד. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה דפוס שחוזר על עצמו, שהגלות תפקידה במידה מסוימת לפזר אותנו כדי שאנחנו נקלוט שאנחנו אחד. כי כי מה שגרם לעם ישראל לגלות היה העובדה שהוא חשב שאין שום דבר שמאחד אותו. כן? מה גרם לגלות? שלא היה דבר אחד שאיחד אותנו. כל אחד הלך איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, וכל אחד עשה מה שבא לו. זה אומר שהיינו מפורדים בינינו, בתוכנו. מה עושה הגלות? הגלות היא מעצימה את הממד של הפירוד, כל אחד מתפזר למקום שלו, ואז זה מחייב את כולם להבין, רגע, אז מה מאחד בינינו? מה גרם לנו להיות עם אחד? זה שיש לנו כסף ביחד, זה שיש לנו כדורגל, זה שיש לנו סרטים, מה מאחד בינינו? ואז זה מעמיד אותנו על הנקודה. מה שאיחד בינינו לכל אורך הגלות, זה היהדות שלנו. ואז תראו מה קורה מתי שעם ישראל חוזר לארץ. עוד פעם הסכנה נוצרת, שלא יתאחד סביב נקודת הליבה שלו. למה? כי הוא אומר, אפשר להיות יהודי פה בלי לשבור תורה ומצוות. איזה כיף. אז בוא, למה צריך יהדות בכלל? אבל הם שכחו שמה ששמר את עם ישראל לאורך כל הגלות, זה הזהות שלו. התורה והמצוות. ובארץ באמת יש סכנה שזה ישכח. אז התפקיד של הגלות זה להעצים את הפיזור כדי שתהיה התאחדות מרצון. ובמצרים זה קרה בפעם הראשונה, שבעצם הפכנו להיות עם אחד, ולאורך כל הגלויות זה מה שקורה. זה אומר שאתה מעמיד את החיים על מרכזם. אתה יוצר ציר לחיים. זה כמו בן אדם שמגרשים אותו מהבית. בגלל שהוא התנהג לא יפה, אז הוא עכשיו צריך רגע, אז מה יגרום לי, מה ישמור עליי, מה הדבר שאני יכול להעמיד את החיים שלי עליו שהוא ישמור עליי בפנים. כאילו הוא שואל את עצמו את השאלת מה הציר שסביבו אני רוצה לבנות את החיים שלי. וכשהוא חוזר הביתה, אז הוא עוד פעם יכול לשכוח את זה, אבל צריך לדעת את הדינמיקות האלה. הדינמיקות האלה זה בעצם הבנת כל התפקיד של עם ישראל בעולם. בסדר, זה פותח פתח להרבה מאוד עניינים בייעוד שלנו, בתכלית שלנו, ועוד כל מיני דברים שקשורים לעניין הזה. אז עוד כמה דקות, ממש 3 דקות, שנסגור את השעה. וכנסת ישראל מחוברת היא בעורקים ידועים לגבייה האנושית הכללית וסובלת את מכאוביה. כל זמן שלא תתנסה לסלול מסילתה האלוהית המיוחדת לה. אשר על ידה תהיה קשורה בגבייה הכללית קישור של השפעה רוחנית לטובה ולא של קבלה גם לרע. ובסור ישראל מאורך חייו המקורי לא עצר עוד כוח להחזיק מעמד בלאומיות יבישה ומופרדת ממקור הנטייה האלוהית בכללה, שזהו מעמד של חיים העומד כצר נגד המהלך ההיסטורי הכללי. שימו לב לביטויים של הרב, מה הוא אומר פה? בסור ישראל מאורח חייו המקוריים. מה זה אורח חייו המקוריים? נכון, זאת אומרת שהחיים קשורים לאלוהים ולא לתרבויות זרות. לא עצר עוד כוח להחזיק מעמד בלאומיות יבישה ומופרדת ממקור הנטייה האלוהית בכללה. מה זה אומר? זה אומר שבתוך העם יש סוג של מאיסה בחיים האלה. של חיים שלא מחוברים לאלוהים. זה אומר שכאילו יש מנגנון פנימי בתוך עם ישראל, שברגע שהוא נוטע את החיים שלו בקשר למשהו שלא יכול לתת לו טעם, בא לו לפרק את החיים האלה. כלומר, איזה חיים האלה? זה לא שווה החיים האלה. כל החיים האלה לא שווים. זאת אומרת, מאיסת החיים זאת תנועה רוחנית פנימית שנובעת מתוך זה שבן אדם לא מחובר לתכלית, לייעוד שלו. למה האדם פתאום מאבד את טעם החיים? הוא אומר, אני לא מחובר לעצמי, לא מחובר למה שאני אמור לעשות. דיברנו על זה כמה פעמים. יש אזורים שנקרא להם, כמו בגוף יש ציפורניים ויש לב ויש מוח. יש אנשים שיותר מחוברים לאזורי הציפורניים, זאת אומרת הם לא חווים בצורה חזקה את העיבוד המשמעות, ולכן הרבה פעמים זה אנשים שיכולים גם להתבולל יותר בקלות. הם מתחתנים עם גויה וזהו, לא נשאר מהם כלום. למה? כי הם לא חווים בצורה חזקה את החיבור שלהם לזהות היהודית שלהם. הסכנה. אבל הם גם קשורים לגוף, שלא יהיה ברור. ויש בתוך הציפורן אזורים יותר קשורים לגוף, ויש חלקים פחות קשורים לגוף. אז יש אנשים שהם עדיין בציפורן, אבל בהתחלה של הציפורן, אז הם עוד מרגישים קצת. יש כאלה שהם כבר, אתה יכול לגזור אותם ולא יקרה כלום. אז זה אומר, בסור ישראל מאור החייו המקורי, לא עצר עוד כוח, לא היה לו עוד כוח להחזיק מעמד בלאומיות יבישה מופרדת ממקור הנטייה האלוהית בכללה. בעצם אפשר לומר, זה ממלכת ישראל, ממלכת אחאב, עומרי, אחאב, כל החלק של עם ישראל שהתרחק מהזהות שלו ונהיה דומה לגויים. שזהו מעמד של חיים העומד כצר נגד המהלך ההיסטורי הכללי. מה הכוונה המהלך ההיסטורי הכללי? המהלך ההיסטורי הכללי של עם ישראל. עם ישראל אמור לבטא את החיבור בין מימד לאומי למימד אלוהי. ברגע שזה שני הדברים האלה לא הולכים ביחד, נוצרת אצלו מעיסה פנימית בחיים. ואז בעצם כמו מישהו שאומר לך, תן לי לצאת לחופש. לא רוצה יותר. אתה אומר, מה קרה? מה הסיפור? הוא אומר, תשמע, אני לא רואה יותר טעם בכל העבודה הזאת וכל הדברים שאני עושה. למה זה? זה מה שקרה לעם ישראל. כאילו, במידה מסוימת, מה שהרב קוק כותב בתחילת אורות, עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. כוונה, כביכול עזבנו את הפוליטיקה בגלל אונס, כי הכריחו אותנו לצאת לגלות. אבל בתוך האונס הזה, יש רצון פנימי לעזוב את הפוליטיקה הזאת. כן, מכירים את זה. באורות המלחמה ג' מאוד מפורסם, עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבוא עת מאושרה שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. זהו הזמן שאנו מקווים. מובן הדבר שכדי להגשימו אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא, הכל יד אל בורא כל עולמים מנהלת. אבל האיחור הוא איחור מוכרח, בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. והנה הגיע הזמן, קרוב מאוד, העולם התבשם, אפרופו התבשם, העולם התבשם, ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר והיערה האלוהית הברורה. יעקב שלח לעשיו את הפורפירה, יעבור נא אדוני לפני עבדו. כאילו הרב משתמש במדרש הזה בפסוקים לבטא את זה שהוא אומר לעשיו, תלך, אתה תלך קדימה, תנהל את המלכות הברבריות שלך, אני אלך לאט לאט עד שאני אאמין שיש ממלכה שאפשר לבנות אותה על צדק. אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, בעת שטובעת כישרון של רשעה. אנו קיבלנו רק את היסוד כפי ההכרח לייסד אומה, וכיוון שנגמל הגזע הודחנו ממלוך. מה שנקרא, אם הכל הופך להיות גם כל עשיו ולא רק הידיים ידי עשיו, בוא נפרק את הסיפור הזה. בגויים נתפזרנו, נזרענו במעמקי האדמה עד אשר את הזמיר תגיע וכל התור ישמע בארצנו. זה בעצם זה אותה נקודה. ברוכים תהיו אהובים, וזהו, אנחנו עכשיו, תודה לכם, אנחנו עכשיו נעשה שיעור נפתי לפורים.